ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף יוד בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור שלנו היום מתחיל 12 שורות מסוף י"ב עמוד א'. ציטוט מהמשנה, ומתקינין לו כהן אחר. כהן גדול הוא זה שמיועד לעסוק בעבודת יום הכיפורים, ואם במקרה הוא יהפוך להיות תמי, אז יש ממלא מקום, נקרא לו המיועד לכך. זה מה שהמשנה סיפרה על כך שמתקינים לו כהן אחר. הנושא שכתבנו, הוספנו בשוליים, כתוב שם, עירה בו פסול בכהן גדול ביום כיפור אחרי הקרבת תמיד של שחר. במה מחנכים כהן גדול השני? הסימונים שאנחנו נראה עוד מעט, צורת בית, כתבנו תחת הכותרת מבנה, הצעות, במה מחנכים. אז יש עניין לחנוך, זאת אומרת, האדם הזה לא היה כהן גדול, יש רק כהן גדול אחד. אז מיעדים, מתקינים, ממלא מקום, אבל כדי שהוא יחשב כהן גדול, צריך מה שאנחנו קוראים חינוך. איך זה בא לידי ביטוי? איך בפועל מחנכים? אני אולי אקדים את המאוחר ולומר שהחינוך הוא צריך להיות דבר שדרכו ניכר לנו שזה כהן גדול. אז אנחנו מחפשים איך מקיימים את החינוך הזה. ממשיך הגמרא, פשיטה עירה בו בכהן גדול פסול, הוא נהיה תמי קודם תמיד של שחר. מחנכים אותו, את אותו ממלא מקום, בתמיד של שחר. הוא אותו כהן חדש, כהן גדול חדש, הוא יקריב את התמיד של שחר בשמונת הבגדים שמאפיינים את הכהן גדול. אז זה יהיה ברור לנו שהוא כהן גדול, כי כהן הדיוט אין לו שמונה בגדים, יש לו ארבע בגדים. אלא, ממשיך הגמרא עם שאלה, עירה בו פסול, אותו כהן גדול מקורי, נהפך להיות פסול בגלל תומה, אחר תמיד של שחר. מה קורה בפועל ביום כיפור אחרי התמיד של שחר? מתחיל עבודת יום כיפור, עבודת היום. עבודת היום הוא בארבע בגדים, ארבע בגדים לבנים של בוץ. אז אם אנחנו מתחילים את עבודת הממלא מקום אחרי תמיד של שחר, שזה כבר הגיע לעבודת יום כיפור, הוא ישמש בארבע בגדים, אבל זה כמו כהן הדיוט. לכן הגמרא שואלת, במה מחנכים אותו? איך נבליט שהוא כהן גדול במצב כזה, שהוא יתחיל עבודתו ככהן גדול, אבל עם ארבע בגדים? גם כהן הדיוט לא יש לו ארבע בגדים. רש"י כותב, במה מחנכים אותו? הרי עבודת יום הכיפורים שאחר התמיד בארבעה בגדים היא. לא כמו התמיד. תמיד של שחר הוא קורבן שבעצם קורבן שנוהג כל יום, לא רק ביום כיפור, לא מיוחד ליום כיפור, אבל עבודת בית המקדש ביום כיפור צריך להיות על ידי כהן גדול. אז בסדר, הוא ילבש שמונת הבגדים שכהן גדול לובש בכל ימות השנה. אבל אם הפסול מתעורר אחרי תמיד של שחר, זו השאלה, במה, ואנחנו נמשיך ברשי, ובמה הוא ניכר שהוא כהן גדול מעולם? והיכן יצא מאדיוטות שתהיה עבודת היום נעסק בכהן גדול? זה כמובן דבר המעכב, שעבודת יום כיפור צריך להיות דווקא לידי כהן גדול. אז איך הוא יהיה ניכר שהוא כהן גדול אם מדובר בעבודות שהן מתבצעות בארבע בגדים? שאני חוזר עוד פעם, ארבע בגדים, שזה מה שכהן הדיוט באופן כללי לובש. הגמרא ממשיכה, אמר רבא לרבא, אתם רואים כבר את הצורת בית ומספרנו, זה ראשון, זה אחד, באבנת, באותן ארבע בגדים עצמם יש עקר לכהונה הגדולה, כי אבנתו של כהן גדול בעבוד יום הכיפור הוא של בוץ, ואבנת של ונוסיף שהאבנית שהוא היה רגיל עד עכשיו היה אבנית של כלאיים. אז כאן באבנית אנחנו נוכל להגיד, הנה זה אבנית של בוץ, וכנראה אנחנו נבהיר את זה בהמשך, כנראה כהן אדיוט שגם יש לו אבנית אבל הוא לא של בוץ, הוא של כלאיים. אז ממשיך הגמרא ואומרת, מה שהזכרנו עכשיו, ממה עשוי אבנית של כהן הדיוט, הוא שנוי במחלוקת. אז מה שהצענו, מה שעבד המציע, שבלבישת האבנית אנחנו רואים שהוא, ואנחנו יודעים שהאבנית של כהן גדול ביום כיפור הוא של בוץ, זה ידוע, זה נתון. אז הניחה, אומרת הגמרא, למען דאמר, אבנתו של כהן גדול, של, אני מוסיף פה, של כל ימות השנה שהיה כלאיים, זהו אבנתו של כהן הדיוט, שגם הוא של כלאיים. אם אתה אומר שאבנת של כהן גדול של כל ימות השנה, שידוע שהוא היה של כלאיים, ואז אתה אומר, זהו אבנת של כהן הדיוט, במילים אחרות, כהן הדיוט לובש אבנית של כלאיים, אז יש הקר בלבישת אבנית על ידי אותו ממלא מקום ביום כיפור של בוץ. הנה זה לא כהן הדיוט. כהן הדיוט, לפי הגישה הזאת, לובש אבנית של כלאיים, של שטנז. זה צמר ופשטים. כאן אנחנו מדברים על בוץ, שזה ופשטים טהור, נקי, לבד. אלא, למען דאמר, אבנתו של כהן גדול, של כל ימות השנה, שהיה של כלאיים, לא זהו אבנתו של כהן הדיוט, כי של כהן הדיוט, לפי הדעה הזאת, היה של פשטן או בוץ. אז אם של כהן הדיוט הוא תמיד של בוץ, וכהן הדיוט עכשיו, אחר תמיד ששחו יובש אבנת של בוץ, מה יקרה למימר? איך הממלא מקום ניכר שהוא כהן גדול? איפה החינוך? איך מכניסים אותו עם לבישת האבנית, כפי שהצעת מקודם? כי לפי הדעה הזאת, האבנית של הכהן הדיוט הוא גם של בוץ. אז מה הרווחנו בכך שהכהן גדול ביום כיפור יובש אבנית של בוץ? אין הכר בכך, אין הבדל בינו לבין כהן הדיוט דרך האבנית. אמר אביי, לובש שמונה, ביום כיפור יש לנו ממלא מקום, הוא נכנס עכשיו לעבוד, מה הוא יעשה? הוא ילבש שמונה בגדים, רק כהן גדול לובש שמונה בגדים. הוא מהפך בצינורה ורבונה, הוא יהפוך את הבשר של הקורבן תמיד, שהוא קורבן עולה, שהוא יושב על המזבח, הוא נשרף עכשיו, מקטירים אותו, הוא נשרף, הוא יעבור שם עם שמונה בגדים, ויהפוך את הבשר עם כלי, כלי צינור, זה רש"י כותב מזלג. ובכך זה נחשב עבודה. וזה כדרב הונא, דאמר רב הונא, זר, כמובן, הוא אסור לעבוד עבודת הקורבנות, זר שהפך בצינור חייב מיתה, מיתה כוונה מיתה בידי שמיים. על פי הפסוק והזר הקרב יומת, אז מה רואים? שהפיכת בשר בצינורה זה עבודה, זה עבודה, עבודת בית המקדש לכל דבר. ואיך אפשר למדוד את זה? המד הוא, אם זר יעשה אותו דבר, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אם זה לא נחשב עבודה, אז הזר שהיה עושה את זה, זה לא נחשב, זה לא דבר שיחייב אותו להיות, למות בידי שמיים. אבל אם, כפי שרבון אומר, זר שהפך בצינוע, הוא הזר חייב מיטה בידי שמיים, אז כהן גדול, שלובש שמונה בגדים, לעשות אותו פעולה, אז הוא עשה עבודה, עבודת הקורבנות, בשמונה בגדים, אז בכך הוא ניכר אותו ממעלה מקום, ניכר שהוא עכשיו הכהן גדול. והפאפה אמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', עבודתו מחנכתו. לא צריך איזו שינוי חיצוני, תן לו לעשות עבודת יום הכיפור. עבודת יום כמו הזכרנו אותו מקדם יותר, הוא רק בכהן גדול. אז יש לנו ממעלה מקום שעוסק בעבודת יום כיפור, אז מי זה? זה הכהן הגדול, כי אחרת הוא לא היה עוסק בזה. אז זה נקרא עבודתו, עצם העיסוק בעבודת יום כיפור מחנכתו. מי לא תעניה, ועכשיו הגמרא תביא תקדים שעצם עבודה הוא אמצעי לחינוך, לחנוך מה שצריך חינוך. ויש כאן תקדים, כי כל הכלים שעשה משה, כלי המשכן שהוא יצר, משיכתן מקדשתן. המשיכה בשמן המשכה היה מקדש אותם, כדי שהם יהיו ראויים לעבודת הקורבנות. מכאן ואילך, כלים שיצטרכו ליצור אחר כך, כלים חדשים עם מרוצת הזמן, אז עבודתן מחנכתן. אין ציפייה שבמשך הדורות תמיד ימשכו הכלים. לא, עצם השימוש בהם תוך כדי העבודה, העבודה של הקורבנות, זה מחנך את הכלים. החנמי, כמו שראינו אצל כלים, עבודתן מחנכתן, גם פה אצל הכהן ממלא מקום לכהן גדול, עבודתו מחנכתו, זה מכניס אותו למשרה. כי עתה רב דימי אמר, לפני שנתקדם, אנחנו נשים לב למה שכתבנו בשוליים, תחת הכותרת נושא, מחלוקת תנאים, ממה עשוי אבניתו של כהן הדיוט. אנחנו כבר הזכרנו שזה דבר ששנוי במחלוקת. אז אנחנו נראה את הדבר בפנים, בגמרא. בהמשך אנחנו רואים, מיד אנחנו רואים בעצם צורת בית אבל הפוך עם השפיץ למטה. אז כתבנו שהבלטנו את הביטוי כי אתה, או רב דימי, או רבין בהמשך, כי בגמרא זה לפנינו אין הבדל בין רב דימי לרבין. הפס הכפול שיופיע בהמשך הם שלבים בבירור אימת, מתי? אימת מחלוקת רבי ורב אלעזר ורבי שמעון. בשאר ימות השנה או ביום כיפור. הגמרא, כי אתה רב דימי אמר, אבניתו של כהן הדיוט, רבי ורב אלעזר ורבי שמעון, חד אמר של כליים, וחד אמר של בוץ. תסתיים דרבי הוא דאמר של כליים. נשים לב שיש כאן נקודה ארוכה, זה מצד הגמרא זה ניסיון להעמיד את הדעה שאומר כליים כרבי. תתניה, אין בין כהן גדול לכהן הדיוט אלא אבנית, דברי רבי. רב אלעזר רבי שמעון אומר אף לא אבנית. זה סוף המקור. אימת, מתי מדובר פה? הנה מה הפס הכפול שהם רואים, הם שלבים בבירור אימת, מתי? מחלוקת רבי ורב שמעון, האם זה בשאר ימות השנה או יום כיפור, כפי שאנחנו הזכרנו מוקדם יותר. אז הנה מה בשאר ימות השנה. תובה איקה, יש עוד הרבה הבדלים. לפי המקור הזה, כל ההבדל בא לידי ביטוי באבנית. אבל אם מדובר בשאר ימות השנה, כהן גדול משמש בשמונה, שמונה בגדים, ועדיות בארבעה. יש עוד הבדלים רבים מבחינת הביגוד, לא רק אבנית, אלא לאו ביום הכיפורים. ואנחנו צריכים פה להוסיף, להשלים. ידוע שביום כיפור, זה דבר שזה, זה נקודת הנחה שנתון, אי אפשר פה להתווכח, שביום כיפור כהן גדול לבש של בוץ. אז אם רבי אומר שאין בין כהן גדול לכהן הדיוט אלא אבנית, ושל כהן גדול היה של בוץ, זה אומר ששל כהן הדיוט היה של כליים. ומה אמרנו לפני כן? אמרנו שתסתיים דרבי יהוד אמר של הדיוט, של כליים, של שטנז. הנה, זה הוא הוכחה. אמרי לא, אין מכאן הוכחה לעולם בשאר ימות השנה. המקור לא מתייחס ליום כיפור, הוא מתייחס לשאר ימות השנה. ואז תשאלו, אבל יש עוד הרבה הבדלים, למה אתה מתמקד באבנית? התשובה לכך הוא בהנח דשווין. איפה יש חפיפה בין כהן גדול לכהן הדיוט? זה בפריט הזה שנקרא אבנית. ובפריט הזה שהם שווים בו, יש הבדל. עכשיו, נחזור על זה. שאר ימות השנה זה ידוע של כהן גדול היה של כליים. אז יוצא של הדיוט היה של בוץ. אז לפי הדחייה, רבי בעצם אומר שאבנית של כהן הדיוט היה של בוץ, לא של כליים. בכל אופן, ניסינו להוכיח לכיוון אחד והגמרא דחתה. כי עתה רבין אמר. רשי מציין על הדיבור המתחיל קיית הרבין בין רבין לרב דימי לקה מידי. אין הבדל, אין חילוק, אין מחלוקת, אלא דרב דימי לא פירש היי מיניו רבי או רבי רבי שמעון היי מיניו דימר של כליים והי מיניו דימר של בוץ, ורבין פירש בהדיה רבי אומר של כליים. מה שחשבנו מוקדם יותר שרבי הוא אז הדעה של של אבנית של כהן הדיוט הוא של כליים, ככה רבין מדווח לנו באופן מפורש. תשימו לב, יש גם סימון ארוך שמצד הגמרא מספר 2 עם הסימון הזה. זאת אומרת, כל השורות הבאות הם במטרה הזאת. כי עתה רבין אמר אבניתו של כהן גדול ביום הכיפורים דברי הכל של בוץ, ושאר ימות השנה דברי הכל של כליים. אנחנו אמרנו את זה מקודם, שאלו הם נתונים, לא נחלקו, אלא המחלוקת שקיים בין רבי ורבי שמעון, אלא באבנתו של כהן הדיוט, בין בשאר ימות השנה, בין ביום הכיפורים. כלומר, אצל כהן הדיוט אין הבדל בין יום כיפור לשאר ימות השנה. אז מה, ממה עשוי אבנית של כהן הדיוט? שרבי אומר של כליים, ורבי שמעון אומר של בוץ. אמר רב נחמן בר יצחק אף ענן נמי תנינה, שרבי הוא דיאמר של כליים. עוד פעם אנחנו רואים פה מקור תנאי, באמצע המקור בתחילת השואה רואים שכבקבנו רבי. עכשיו ההמשך הגמרא, לגבי תרומת הדשן, זה האפר שלוקחים מוקדם בבוקר, בבוקר ביום עבודה, אפר מהמזבח. אז כתוב באותו הקשר, ורשי אגב מביא על בשרו, גבי תרומת הדשן, היא ולבש הכהן מידור בד ומכנסי בד ילבש על בשרו וכולי. והרי לי למכתב ומכנסי בד על בשרו. תכתיב ברשת דקרה ולבש. אז יש כאן תוספת מילה ילבש על בשרו. מה זה ילבש? ממשיך הגמרא. על בשרו. קראנו את הפסוק ברשי. מה תמוד לומר ילבש? תשובה, להביא מצנפת ואבני לרמת הדשן דברי הביודה. כי בפסוק עצמו מוזכר קטונת בד ומכנסי בד. אבל לא מוזכר הפריטים האלו, המצנפת ואבנית. אז האומר ילבש שהוא צריך לבוש אותם גם כן. רבי דוסה אומר, להביא בגדי כהן גדול ביום הכיפורים, שהם כולם של בוץ, נציין את זה, הם כולם של פשטן, שהם קשרים לכהן הדיוט. הם אינם טעונים גניזה, מה שהכהן הגדול לבש, לא טעונים גניזה, רק מה, רק שלא ישתמש בו ליום כיפור אחר, אבל הם קשרים לכהן הדיוט. רבי אומר, שתי תשובות בדבר, הוא דוחה את העמדה הזאת של רבי דוסה. חדה, דאבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים, אנחנו יודעים, זה של פשטן, לא זהו אבנתו של כהן הדיוט, כי אבנתו של כהן הדיוט, לפי רבי, של שעני, של כליים. ועוד, התנגדות לעמדת רבי דוסה, מה רבי דוסה אמר? שאותם בגדי כהן גדול, קשרים לכהן הדיוט במשך ימות השנה. אבל לא מובן, בגדים שנשתמשת בהן קדושה חמורה, היינו עבודת יום הכיפור תשמש בהן קדושה קלה ותמיהה. ידוע שיש מושג שמעלים בקודש ולא מורידים. עבודת יום הכיפור נחשב יותר קדוש מעבודת הקורבנות של שאר ימות השנה. אלא מה תלמוד לומר ילבש? לפי רבי, מה ילבש ילמד? לרבות את השחקים, שגם בגדים שנשחקו, בתנאי שהם לא נקרעו, אם הם רק נשחקו, הם קשרים לעבודה. ואזלה רבי דוסה לתמי, ורבי דוסה הוא עקבי, הוא לשיטתו. דתניא, אנחנו מתייחסים לבגדי יום כיפור. הפסוק נלקח מפרשת אחרי מות שמדובר בו בענייני יום כיפור. כתוב והניחם שם. מלמד שטעונים גניזה. זו דעתו של התנא קמא. רבי דוס אומר שלא ישתמש בהם יום הכיפורים אחר. אבל כפי שאמרנו מקודם, לא ליום כיפור אחר, אבל כהן הדיוט יכול לבוש אותם במשך ימות השנה. זה מה שאמרנו מקודם בשמו של רבי דוסה. תנו רבנן, עירה בו פסול בכהן גדול ומינו אחר תחתיו. הפסול הוא למשל פסול תומה, ואז אותו כהן גדול מקורי עם הזמן הוא ניתר, אז מה קורה עכשיו? בינתיים מינו ממלא מקום במקומו. ראשון חוזר לעבודתו, שני אותו ממלא מקום שעכשיו הוא לא הוא פינה מקומו לכהן גדול המקורי, כל מצוות כהונה גדולה עליו. דברי רבי מאיר. מה רש"י כותב? בשורות הרחבות מתחת לגמרא, כל מצוות כהונה גדול עליו, הוא מתנהג כמו כהן גדול, לא פורע ולא פועם. אלו הם פרוצדורות או התנהגויות. אם הכהן נהיה אבל למשל, יש קריאת בגדים וגידול שערות, אז אצל כהן גדול לא עושים את זה. זה הכוונה לא פורע ולא פועם, ואינו מתאמה לקרובים, זה בניגוד לכהן הדיוט. הוא מוזר על אלמנה, הוא לא יכול להתחתן עם אלמנה, גם זה בשוני מכהן הדיוט. ומשמש בשמונה בגלמים. הוא רוצה לעבוד עבודת בית המקדש, אותו ממלא מקום שכעת פינה את המשרה לכהן הגדול המקורי, אבל אם הוא רוצה לעבוד עבודת הקורבן, הוא ילבש שמונה בגדים. הגמרא ממשיכה, רבי יוסי אומר, ראשון חוזר לעבודתו. כן, אין כאן מחלוקת בזה. זה שהוא היה תמי זה זמני, אבל הוא חוזר לעבודתו אחר כך. שני, אותו ממלא מקום, אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט. אמר רבי יוסי, מעשה ביוסף בן אלם, מציפוי שירה בו בסור בכהן גדול, ומינו הוא תחתיו, ואמרו חכמים, ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי, לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט. עכשיו אנחנו נסביר את זה. כהן גדול, למה הוא לא ראוי לשמש ככהן גדול? משום איבה. כהן הדיוט, משום מעלין בקודש ולא מורידין. אם הוא היה בזמן קצר ככהן גדול, הוא לא יכול לחזור להיות כהן הדיוט. המושג של איבה זה אם הוא כן היה משמש ככהן גדול, אז נוצר כאן מין תחרות, וזה בסיס ליצירת איבה. לכן אנחנו אם תשמע, אתה לא יכול לשמש ככהן גדול, אתה לא יכול לבוא שמונה בגלים ולהקריב קורבנות, יש כהן גדול מקורי שזה המשרה שלו, ואתה לא יכול לעשות את זה משום איבה. וגם לחזור להיות כהן הדיוט, גם זה לא מן הראוי. כך השיטה של רבי יוסי. אמר רבא בבא חנה, אמר רבי יוחנן. אנחנו סימנו פס כפול את השמות רבי יוחנן, ואחר כך נראה רב. שניהם פוסקים הלכה כרבי יוסי. מה שאמרנו עכשיו, ראשון חוזר לעבודתו ושני אינו ראוי, לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט. אז אמר רבא בחנה רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים לדף י' ג' עמוד א', הלכה כרבי יוסי. ומודה רבי יוסי, שאם עבר ועבד, אותו שני שאמרנו שלא יעבוד בשמונה בגלים ככהן גדול, אבל אם הוא עבר ועבד, עבודתו כשרה. אגב, אם מחפשים רשי על השורות האלו, רשי התחיל בעמוד הקודם למטה, פשוט שורות שמודפסים שלא במקומן. אבל אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רבי יהודה מרב, הלכה כרבי יוסי. ומודה רבי יוסי, שאם מת ראשון, הכהן הגדול המקורי, שבינתיים הוא חזר למשרה והממלא מקום הלך הצידה, אבל אם מת הראשון שחוזר השני הזה לעבודתו, פשיטה פשוט שהוא זה שיחזור להיות כהן גדול. הרי כל הסיבה שלא זה היה משום איבה, אבל המקור של האיבה, הכהן גדול המקורי, הוא מת, אז פשוט שהשני יחזור לעבודתו. מסביר הגמרא, לא, זה לא פשוט, זה היה צריך להאמר על ידי הגמרא. מהו דתימה? היה מקום לחשוב, הביא לי צרה מחיים. אם היה, אם הלכה הייתה שאם, סליחה, מה שאנחנו אומרים שהשני חוזר את אותו, היה מקום להגיד שלא אל תחזור לעבודה, כי בזה שאתה חוזר לעבודה זה גורם לכך סוג של איבה מחיים. זה צרה. מה זה צרה? כמו שתי נשים שנשואות לגבר אחד, אז השנייה היא צרה לראשונה. אנחנו נלמד ביחד את רשי בסוף י' ב' עמוד ב', שלוש שורות מהסוף, מהו דתימה? משום איבה נפסיל אף לאחר מיתת ראשון. נפסול את השני לחזור להיות כהן גדול, גם אם מדובר אחרי מות הראשון, דיאמרת ישמש אחריו. אם אומרים שבאמת הוא חוזר לעבוד על המשרה, אביה לי צרה מחיים, כאישה שיצרה לחברתה, דיאמר, זה מצפה מתי ימות וישמש הוא. אם אותו שני יודע שהוא יחזור למשרה של כהן גדול, אז הוא פשוט יושב והוא מחכה עד שיעמוד הראשון, וזה יגרום מתח. כמה שמות, זה לא חיישינן, שבסופו של דבר אנחנו לא חוששים לזה. זה ככה הגמרא מסתיימת, כמה שמות שלא חוששים. עד כאן שיעורנו להיום.